שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית מקובלים כותבים, והפעם אנחנו נעסוק בספר חדש שנקרא זוהר לעם. למעשה זו סדרת ספרים שנערכה כאן בהוצאת קבלה לעם, בראשותך רב דוקטור מיכאל לייטמן, שזה למעשה מהדורה מלוטשת, קלה של פירוש הסולם לספר הזוהר, שנקראת זוהר לעם.
ובאמת מיועדת לעם.
ויש הרבה מאוד שאלות של מעורות אצל האנשים, קצת סקרנות, באמת איך העבודה הזאת נעשתה, ובכלל מה המשמעות שלה. קודם כל, שאלה תמיד שחוזרת על עצמה לגבי הזוהר, למה הזוהר נכתב בארמית, לעומת התורה שכתובה בעברית, אם יש לזה סיבה מיוחדת?
כן, ודאי. קודם כל, ארמית זה שפה שהשתמשו בה, דיברו בה. כן? ובזוהר, חוץ מארמית, יש עוד הרבה מאוד מילים מכל מיני...
גם ביוונית יש.
שפות, כן, שפות שהיו משתמשים בהם באותם הזמנים, גם ביוונית. מיוונית יש הרבה מילים, כן. וזאת אומרת, זוהר הוא לא דוחה כל דבר ודבר, קודם כל. אלה משתמש בכל שפה לגופה מתי ש... כדאי להשתמש בה, זה מצד אחד, ומצד שני, השימוש בארמית הוא מוצדק, מפני שארמית ועברית זה שתי שפות, שנקרא פנים ואחוריים, שעברית באה לנו מצד האור, והארמית באה לנו מצד הכלי. ואנחנו רואים בעברית וארמית גם כן צורה הפוכה, של מהות המילים. נגיד, אורתה בארמית, שזה דומה לאור, אבל בארמית זה לילה. זאת אומרת, שתי שפות האלה הם כאילו איזה דבר והעתקה שלו. אין? זה קופי. איזה, כמו נגטיב ופוזיטיב. ולכן זוהר שנכתב, דווקא לא כל הזוהר, יש חלקים. שנכתבים בארמית וחלקים שנכתבים בעברית. כן? שזה בהתאם לאו שמדברים מצד הכלים או מצד האורות. לכן...
הכלים, מה זה? זה ארמית?
ארמית. והאורות זה יותר העברית.
אבל עיקר הזוהר הוא בארמית.
עיקר הזוהר הוא בארמית. זה מצד אחד. ומצד השני, העניין הוא ש... ראינו שארמית הוא בכלל, מי מכיר, והארמית של זוהר, זה לא אותו ארמית מה שיש לנו בתלמוד בבלי. בכל הספרים האחרים, איפשהו נמצא. ולכן ראינו שפשוט זו שפה מיוחדת, ולכן בא לסולם, ותרגם קודם כל את הארמית הזאת לעברית. אנחנו בזה לא עשינו שום דבר. זאת אומרת, הוא כבר הביר את זה לשפה המדוברת, לשפה שמובנת לכולם.
אנחנו דווקא מה שעשינו זה במקומות שנשארו בארמית, כן. אז לקחנו את התרגום שלו והחלפנו את זה, את כן. הארמית לעברית. וכך קיבלנו כן. את כל התרגום של בעל הסולם לעברית לאורך כל הטקסט.
כן. זאת אומרת, אנחנו החלפנו ארמית לעברית שלו.
כן, הכל של בעל הסולם.
וגם כן, אם יש באיזשהו מקום... בכל זאת, נו נגיד שמות של קטעים, של פרשיות השבוע, כל מיני בארמית. אז אנחנו כתבנו זה בעברית, ובסוגריים משאירים את הארמית. זאת אומרת, האוריגינל תמיד
שמות
נשאר.
השמות, כן. של השמות של המאמרים.
כן. וכך שמרנו על הכל. חוץ מזה, נו, החלפנו מספרים, שיש מספרים בעברית, באותיות. ואנחנו החלפנו זה למספרים, ספרות, כן. כן, לספרות. נו, ועוד כאלה דברים. זאת אומרת, שום דבר לא נוגע לגופו של הטקסט, אלא רק כדי להקל למעיין, להגיע לפנימיות
הטקסט. שהוא יתעסק בעיקר בעצם, ולא כן. יהיו לו כל מיני מכשולים בדרך.
נכון.
עכשיו, אז הארמית הזאת שהיא נבחרה כדי לכתוב את הזוהר, אחרי הזוהר, מספר שמדובר בעשרה מקובלים שעסקו בפעולות של חיבור.
כן.
אז היה להם יותר קל להתחבר בארמית?
לא, הם לא התחברו בארמית או בעברית. זה,
כאילו, היה קל להם יותר להביע את מה שהם חווים דווקא בארמית?
כן ולא. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד בשמם, זה דרגה כל כך גבוהה שאני לא מתאמר בכלל לעלות לזה ולהגיד שכך הם עשו וכך הם עשו. זה לא שאני יכול להגיד, הוא היה אומר. זה לא, דרגות אלו הן גבוהות מאוד. אבל בהחלט היו כמה סיבות למה הם בעצמם דיברו בארמית ובעברית, גם בזה וגם בזה. וזה ודאי ששייך לפנים ואחוריים, לכלים ואורות, במה שדיברו. ואדם שמדבר בזה, הוא מדבר בזה בצורה טבעית. זה כך יוצא לו. אני מבין? זאת אומרת, עשרה אנשים האלו, הם היו בגובה של הגמר התיקון. וביטוי שלהם, אם הם היו צריכים להביע אותו ביניהם, הוא היה בצורות שהם בחרו מתוך המדרגה ההיא שהם היו בה. זאת אומרת, זה מדרגה מאוד גבוהה. ולכן אני לא יכול להגיד למה דווקא במקרה כזה הם מדברים כך ובמקרה אחר, אחרת. למה הם לוקחים כאן את הדוגמה הזאת וכאן אחרת. ולמה על זה בדיוק מדבר רבי אבא וזה רבי חייה ושם זה רבי אלעזר וכן הלאה. זאת אומרת, אם זוהר לא מספר, אז אני מקבל את זה וזהו. זאת אומרת, שזה עניין של הגילוי שכל אחד ואחד לפי שורש נשמה שלו מגלה וכך מגיש לנו. ואנחנו כבר מקבלים. אבל באמת, אם אני לעצמי, לא להסביר לאחרים, אלא לעצמי, אז יש לי הסברים על כל דבר ודבר, כשאני קורא את הספר הזה, לומד, מתעמק בה, אז למה זה נכתב כך, ולמה דווקא זה מדובר מצד אחד, וזה מדובר מצד השני, ולמה זה מדובר בהליכה ובישיבה, שהם הולכים ממקום למקום, שם מתווה לילות וכן הלאה, ופתאום נפגשים, שומעים איזשהו קול של הילד, מהיער, וככה הולכים, פתאום איש עם החמור, הרבה מאוד דברים, וזה מה שזוהר מדבר בשפת המדרש, בשפת האגדה, הוא כולל הרבה שפות בפנים, אבל בכל זאת, מי שנמצא בפנים, בתוך חוכמת הקבלה, אז הוא כבר נמצא בזה, הוא כבר חי את זה, בשבילו זה לא חשוב באיזה צורה אתה מדבר.
אנשים שהם כבר חווים את כל העולם הרוחני, כן. ונמצאים בהשגה, אז הם גם מרגישים את הארמית בצורה רוחנית?
מה זה חשוב? הם אפילו לא מרגישים זה בארמית או בעברית. זה לא חשוב. זה, 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 זה עניין של הביטוי. ויותר קל לבטא דברים מסוימים בארמית.
עכשיו, התורה שלנו...
גם כבעל הסולם, הוא כתב איגרת אחד בארמית, שהוא כותב שם בהתחלה, שהוא כותב בעברית, שיותר נוח לי מכל מיני סיבות, כן? ואפילו שהוא אומר את הסיבה, אתה לא יכול לדעת שזו בדיוק הסיבה או לא. למה הוא בוחר לכתוב בארמית? וכותב בארמית.
אז ארמית היא ממש כלי ומכשיר לביטוי? כמו השפה העברית?
ודאי, זה רק העתקה מעברית. רק העתקה, אבל זה ממש קופי. קופי מדויק. זה מצד אורות וזה מצד הכלים. וכלים, אנחנו יודעים שעל ידי הכלים אנחנו מגלים את האורות. שאורות זה תופעות בתוך הכלים. זאת אומרת, הארמית זה אמצעי לגילוי העברית.
עכשיו, אוקיי, אז התורה היא נכתבה בעברית.
כן.
והזוהר אנחנו רואים נכתב בארמית, אז כן. זה יש לזה, יש פה איזה משחק שזה בארמית וזה
כן,
בעברית?
כן, כן, כן. גם זה שתלמוד בבלי נכתב בעברית, בארמית. גם לזה יש סיבה. ונביאים וכתובים, כתובים כמו התורה בעברית. אבל זה, לנו זה לא חשוב, כי אנחנו באמת רואים שבעל הסולם כבר ראה שדברים האלה לא צריכים להיות בצורה כזאת, שגם כן יש בזה איזה מין הסתרה, גם הסתרה פיזית שאנשים שלנו לא יודעים עברית.
ארמית.
ארמית, סליחה. לא יודעים ארמית, ושנית כל שכנראה שגם כן זה סימן שהזמן השתנה. זמן השתנה. ואנחנו לא רק שלא יודעים ארמית, ולא שולטים בו, ולא יודעים לקרוא טוב ונכון, וממש להיעזר על ידו בהבנת הפנימיות הספר. אלא יש בזה הכוונה מלמעלה מסוימת. ולכן בא לסולם כבר לקח את הארמית ותרגם אותו לעברית. הוא עשה את זה. אנחנו היינו עושים את זה מטעמנו, שזה קשה לאדם לקרוא, אבל הוא כבר ראה את זה מלפני 100 שנה, ועשה זאת.
זאת אומרת, המעבר לעברית בעצם, שהתחיל אותו בעל הסולם, הוא לא פוגע שום דבר בספר
לא,
הזו.
לא, אם הוא עשה, אנחנו יכולים לקחת את זה בלב שלם.
עכשיו, התורה לא אסרו עליה, לא הטילו עליה הגבלות, היא כאילו נשארה פתוחה לכל מעיין.
על הזוהר... חומש הכוונה.
כן, כן.
או בכלל תנך.
כן. והזוהר הוא נגנז, הגבלות, אסור...
זוהר בעצמו הוא עבר תהליך מאוד מיוחד. הוא נגנז.
אז השאלה היא למה?
בעצמו, ונגלה אחר כך על ידי איזה חלקים קטנים, במקרה איזה דפים שגילו בשוק, שמחר אותם איזה ערבי, כחומר לעטוף בהם דברים שם, משהו היה מוכר שם, דגים או משהו. זאת אומרת, זה משהו, איך שמתגלה חוכמת הקבלה, יש בזה סיפורים בפני עצמם כל כך מוזרים לרוח האנושי שלנו כאן, שזה נושא בפני עצמו, זה אפשר לכתוב על זה דוקטורט שלם, עד כמה שכל הספרי הקבלה, ועם רבי משה דליאון, שזה התגלה הזוהר אחר כך, ומה שכותב על זה רמב״ם,
אז יש סיבה למה הזוהר הוא כלוליו כאלה הגבלות, הוא היה צריך להיגנז לעומת התורה, שהיא המקור, והיא בעצם כאילו פתוחה כל הזמן.
תורה זה אור הכללי. ואנחנו לא יכולים על ידי התורה בעצמה, כמו שהיא כתובה, להוציא משם את המאור המחזיר למוטף. שאומנם שזה נקרא תורה, אבל זה כל כך גלובלי, זה כל כך כללי, שבעצם... אתה בעצם שואל ככה, מה, 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 מה ההבדל בין זוהר לתורה?
נכון.
כי תורה זה כללות כל כל השיטת תיקון האדם בגילוי האלוקות ובכניסה לכל המערכת האלוקית, לכל המציאות. אבל בצורה, כמו שאתה קורא, נגיד, איזה סיפור כללי, שהוא כל כך כללי, שאחרי שאתה לומד חוכמת הקבלה, אחרי שאתה מקבל כבר מאור המחזיר למוטף, ואתה מגיע לפחות למשהו, לאיזה דרגה רוחנית, אז אתה מתחיל לראות מה כתוב בתורה. מה זה יציאה מהבבל, ומה מה, מה, מה חטא בכלל, מה חטא צדת, יציאה מהבבל, ארץ כנען, כניסה ל... למצרים, כל מיני הבעיות שהיו שם עד היציאה מהמצרים, קבלת התורה וכל ה-40 שנות המדבר, שהדברים האלה הם לא מובנים לאדם. אתה רואה שכולם קוראים אותה וכל אחד מפרש איך שבא לו. יש לך ממש תחרויות בידיעת התורה ומה זה ידיעה. מה כתוב ומה... ולכן, בצורה כזאת, אמנם שזה כללי וכולל הכל, אבל לא יכול לשמש אותנו כאמצעי להגיע למטרתנו, לגילוי הבורא לנברא, בכלים המתוקנים של הנברא, שמשנה אותם מהרע לטוב, מהאגו להשפעה ואהבה.
עכשיו, באותו זמן, כשנכתב הזוהר, אז קצת לפני זה, אז היו בעצם שני תלמידים של רבי עקיבא, שאחרי החורבן רבי יהודה הנשיא כתב את המשנה, וזה המשיך לתלמוד וכו' וכו' כן. וכו'. ובמקביל אליו, רבי שמעון בר יוחאי עבד על הזוהר עם כן. קבוצת התלמידים, והזוהר נכנס לאיזשהו סרט כזה לא ברור של גניזה, ופה זה המשיך כאילו ישר, משנה, תלמוד.
משנה ותלמוד, כן.
אבל בעצם הכל יצא מאותו מקור. אז למה הזוהר שוב נכנס לאיזשהו, בצורה כזאת מוזרה?
גם אלו וגם אלו כתבו על העולם הרוחני. הם לא כתבו על העולם הזה. אלה במה שכתבו ומה שביטו בשפת התלמוד, אפשר להשתמש גם כן לכל אדם ואדם, ואפשר להשתמש גם כן כאן בענפים בעולם הזה, כן, בהתאם לשורשים עליונים. ולכן כך נכתב התלמוד, משנה ותלמוד. ולכן רבי יהודה הנשיא הוא, מה שהוא כתב ומה שהמשיך הוא אחריו, כי התקופה הזאת המשיכה כמה מאות שנה, עד שסיימו את התלמוד.
נעים, המוראים, כן,
כן. ולכן מה שהם כתבו, בזה אפשר להשתמש לכולם, כי זה בעצם מדובר על איך אנחנו מתנהגים בענפים, כאן בעולם הזה, בהתאם לשורשים עליונים. מה שאם כן זוהר אומר, מה שקורה בשורשים שלנו, ואיך אנחנו מגיעים עליהם, ואיך אנחנו מתנהגים בעצמנו, משתנים את עצמנו לפי השורשים. אני חוזר.
עוד פעם, כן. מבחינה מהותית שני מדברים על אותו דבר.
אני מחולק לשני חלקים.
כן.
כמו שאתה רואה אותי עכשיו, ידיים, רגליים, כל היכולות שלי, כן, דיבור וכו'. כן? התלמוד, אמנם שהוא מדבר על הנשמה, על תיקון הנשמה, תיקון הרצון שלי, אבל הוא מדבר בשפה, כמו שאני עושה פעולות עם הידיים, הרגליים, עם כל מיני דברים. בית המקדש, להביא קורבנות, לעשות כל מיני דברים, להתחתן, להתגרש וכן הלאה. מה שאנחנו בעולם הזה יכולים לעשות. לכן אנחנו יכולים לקחת חיצוניות של התלמוד, ולהשתמש בו כדי לממש אותו כמו שהוא, כמו שאני עכשיו. שם כתוב לעשות ככה, אני עושה ככה, אתה כתוב לעשות ככה, אני עושה ככה, וזהו. ואז בשבילי זה שולחן ארוך ממש. כן? זהו. ופנימיות התלמוד היא כמו פנימיות, כמו זוהר. כן? זהו, שניים, כן, אוחזים בתלית, כן, יצר טוב ויצרה. אוחזים בתלית שזה אדם. ויחלוקו ביניהם, ואדם אז צריך ללכת תמיד עם היצר טוב, לא ליצר רע, להיות כף אמצעי וכן הלאה וכן הלאה. או שבת, כן, זאת אומרת, שמתחילה מסכת שבת, כן? או סוכה, או יונטף, מסכת יום טוב וכן הלאה. זאת אומרת, זה דבר סנהדרין, מה שלא תגיד. הכל מדובר על העולם הרוחני, כמו כל התורה בכלל. לא מדברת על העולם הזה, לכן זה נקרא קדושה. קדושה זה שכולה מושגת על ידי כוח השפעה ואהבה. ולא לא, לא כאן, לכן הם אנשים אלוקיים, שהם נמצאים בדרגת האלוקות. אלוקות זה דרגת הבינה. ולכן כשתלמוד נכתב בצורה כזאת, אז הוא גם כן שימש לאנשים הלאה להמשיך עם הפעולות חיצוניות. מה שאם כן זוהר לו, הוא כולו נכתב בצורה כזאת ששייך רק לפנימיות. אתה לא יכול לטעות. כי אתה פותח אותו, אתה לא מבין כלום. או שאתה קורא סיפורים, וסתם ככה קורה וזהו.
זאת אומרת, לא יכולתי למצוא שם דברים, איך לעשות כל מיני לא. פעולות בעולם שלנו.
לקשור לעולם הזה אתה לא יכול. לא יכול, זה לא כתוב כך. תקרא. ולכן הספר הזה נגנס, כדי לא לבלבל את האנשים. בוא נגיד בצורה פשוטה כזאת. זהו, זה לא בשבילך. מתי יתגלה? בסוף הדורות. מתי שישתמשו בו. ולכן כותב בעל הסולם, שזה שספר הזוהר נגלה על ידי אלמנתו של רבי משה דליון, במאה ה-11, ואחר כך, במאה ה-11 או במאה ה-9?
לא, זה יותר מה-12.
מה-12 אפילו. זה, אני לא כל כך טוב במספרים האלה. בתאריכים. אז זה, הוא אומר שזה זה, זה רע. זה פעל לרעה ליהודים. לעם ישראל, כי זה זרז אותם בצורה שלא היה צריך להיות. וגם כן אחר כך, עד זמן הארי, עד שמגיע, עד שנגלה הארי, עד זמן הארי היינו צריכים לשבת בשקט, מה שנקרא, ולחכות עד שיהיה התכללות כלים די ישראל וכלים די אומות העולם. זה מה שאנחנו לומדים מחומת הקבלה. ומזמן הארי והלאה, הארי נחשב אצלנו כמשיח בן יוסף, שהוא הקודם למשיח בן דוד, זו תקופה שלמה. ואז מהארי מתחילה תקופה של משיח בן יוסף. ולכן הארי פתח לנו חוכמת הקבלה בצורה שלימוד יכול להיות פתוח ושלם, ובא אחריו בעל שם טוב שהתחיל לממש אותה עם העם, ואז אנחנו אחרי זה מגיעים לבעל הסולם, שהוא לקח גם את הארי, גם עבודה של בעל שם טוב, ופתח לנו בשפה יותר ברורה עם כל ה... עם כל מה שאנחנו רואים להיום, ולכן מוכנים לשימוש.
אז בעניין הזה
לגבי... הכתבים האלה, כולל הזוהר.
אז בעניין הזה של גבי השימוש בזוהר, אז אומר הזוהר בפרשת ויצא, מתוך מהדורת זוהר לה, 139, אין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות, שהם למעלה ממקום ומזמן. אז בתיאור הזה, אם אדם יקרא בזוהר, אז אין לו שום בעיה שהוא דווקא ייקח את זה כן לגשמיות?
מה הוא ייקח לגשמיות?
אם הוא יקרא... הזוהר לא מדבר במקרים גשמיים כלל.
כן, אז איך אני יכול? אם שם מדובר על... שם לא מדובר על שור, חמור, פרה, בן אדם, אבנים,
אבל
ביתים.
אבל מהזוהר היו מוצאים גם כל
ויחסים מיני... ויחסים בין בני אדם שבעולם הזה, גירושין, נזקין.
אבל הוציאו מהזוהר גם כל מיני דינים, קצת מוסר. זאת אומרת, היו מוצאים כל מיני קטעים מתוך הזוהר.
זה, אבל לא אנחנו. זה בדורות הקודמים ש, שרוצים לחפש איזה... אסמכת לאיזה הלכה או מה, אז גם כן מוצאים את זה לזוהר.
כן.
אבל באמת, זה אלו אנשים שהיו בקים גם כן בתלמוד וגם בזוהר, והיה בשבילם כל התורה פתוחה. זה הדורות הראשונים אחרי חורבן.
זאת אומרת, נכון להיום אין סכנה לשימוש בזוהר. מישהו שיקרא בו בצורה לא נכונה,
לא,
או יתאה.
אין, לכן זה פתוח. זאת אומרת, זה חוכמת הקבלה, היא הגיעה, התקררה, כמו שיר שהוא חם, אז אתה לא נותן לילד להגיע אליו.
כי לגעת בו.
התקרר, עכשיו ילד יכול לגעת בו, וגם כן ילד קצת יתחכם, וזה, ויכול לנגוע, ובקיצור, הגענו למצב כזה, שיש ירידת הדורות מצד אחד, ויש... המצבנו בסך הכל בהתחכמות ובשלים אנחנו לזה מצד השני.
עכשיו, במקביל לאותו מפעל של זוהר לעם, אז נולד גם החינוך האינטגרלי, ונולד ההפצה הרחבה בעם ישראל לחיבור,
אז כאן צריך להיות, להגיד פשוט. אנחנו לא יכולים לגשת עם עם ישראל ולהגיד, בוא נלמד זוהר, ספר הזוהר, יכול לעזור לנו, להוציא אותנו מכל הבעיות, תראו מה שכותבים מקובלים. זה כבר צועקים המקובלים מאות שנים האחרונות, וזה לא קורה. כן? מי להשם אליי וכו' וכו', לא, לא עוזר. לכן אנחנו, כדי להקל אל העם, להגיע לאותו מאור המחזיר למוטב, כי זה בעצם המטרה. אין? אז אנחנו לא מספרים על זוהר, ולא מספרים על חוכמת הקבלה מיד, ולא בכלל על דברים הגבוהים, אלא אנחנו באים עם הסבר הפשוט. כמו שהעם, אתה סובל, אתה רואה, מיום ליום נעשה יותר יותר גרוע, לא רק כאן בישראל, אלא בכל העולם. אתה רואה שמגמה היא שמשהו לא בסדר. בכולנו, בכולם, בכל המדינות, בכל השטחים, מה עושים? איך יכולים לצאת מהעניין? בוא נגלה את זה. לא על סמך תורה, בכלל לא תורה. אלה מדע, הטבע שלנו, בוא נראה את הדברים האלה בצורה רצפה. ואז אנחנו מגלים שסך הכל אנחנו נמצאים במשבר הכללי, ומשבר הכללי הוא עקב הטבע האדם, שאנחנו לא מסוגלים להסתדר. לא מסוגלים לקבוע בינינו איזה סדרים הנכונים. אנחנו מייצרים פי מאה ממה שאנחנו צריכים, זורקים חצי מהאוכל, אבל חצי מהאנושות היא ממש נמצאת ברעב, וכו' וכו'. זאת אומרת, חוסר סדר, שהוא כולו תלוי בטבע האדם. האם אנחנו יכולים להתקשר בינינו ולסדר את זה? בוא נשב יחד, במעגל. בוא נראה, האם אנחנו נוכל לדבר זה עם זה? ואנחנו אז מביאים להם איזה חוקים. כאלו חוקים, כללים התנהגותיים. בוא לא נתקיף זה את זה, בוא נתחיל להוסיף זה לזה, בוא נתחיל לדבר יחד, בוא נתחיל לחפש איזה פתרון משותף, בוא נתחיל להימשך למרכז העיגול שלנו שאנחנו בו יושבים, וכן הלאה. אנשים מתחילים לגלות, כמו שמגלים חוכמת ההמונים, כן? כך הם מתחילים לגלות איזה חום יש בזה, איזה משהו, מצב חדש. זה כולם מתפעלים, כולם כך מרגישים. בפרט שזה אנחנו עושים, כי אנחנו כבר במשהו בעלי השגה, אנחנו במשהו קשורים לאור, אז דרכנו מגיע אליהם, והם מתחילים להרגיש שבאמת יש בזה משהו מיוחד. ואז הם כבר מבינים שבחיבור אפשר להשיג הכל.
אז איפה נכנס פה הזוהר לעם, בכל התחילה הזאת?
אחרי שהם מגלים שבחיבור אנחנו יכולים להציל את עצמנו, איך בכל זאת אנחנו מתחברים. אחרי כמה כאלה פעולות של העיגולים, של הסדנאות, מה שנקרא, מה הלאה עושים, ואז אתה מתחיל להסביר להם, לספר להם איך צריכים להתחבר בצורה שאתה מקבל כוח, שאתה יכול לשנות את הכל, לשנות את העולם. ובעצם התיקון העולם לא בזה שאתה מתקן את העולם הזה, שאתה מביא אליו את המאור, והאור הזה גם שמתקן את העולם הזה, הוא גם כן פותח לך את העולם, פתאום אתה מתחיל לגלות בכוחות עליונים שפועלים, אתה בעצם מגיע לעולם הבא.
אנחנו לא מתקנים את העולם, אנחנו דווקא יוצאים מהגבולות שלו.
כן.
אז הזוהר לעם הוא...
אז הוא בא. אחרי נגיד 5-10 כאלה נפגשים, הם בעצמם שואלים אנשים, מה עושים? מתחילים ללמוד מהות של הבריאה. תהליך, אבולוציה, טבע האדם, למה, איך, ולאט לאט...
אז אנשים שישבו במעגל, הם השתמשו בזוהר לעם?
ודאי, ודאי. רק בזכות ספר הזוהר, יוצאים בני ישראל מהגלות. כך כתוב בו, בעצמו.
והוא יהיה כחלק מהשיטה של כל החינוך האינטגרלי?
כן, המשך. חינוך האינטגרלי זה רק ככניסה לאותו המכשיר שנקרא תורה.
אז זוהר לעם הוא הופך להיות לאמצעי לא רק למקובלים.
לכולם. וכולם הגיעו להם לדרגת המקובלים. כי כולנו צריכים לקבל, לגלות את הכוח העליון.
טוב, אז נקווה שבאמת החזון הזה יתממש הפעם בימינו. בעזרת המהדורה החדשה הזאת של זוהר לעם, תודה רבה לך רב מיכאל לייטמן. תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו של מקובלים כותבים. שלום ולהתראות.